שוב אני שמח לראות את כל הקהל הקדוש הזה כאן בבית כנסת שלנו במעלה אדומים, ואני שמח לראות ברוך השם שהציבור הולך וגדל וגודשים את היכלות התורה ובאים לשמוע דברי אלוהים חיים. הגם שלא תמיד זה מסתדר לפי היום ולא תמיד לפי השעה, ובכל זאת כולם מתכנסים ביחד להשתעשע ביחד איתכם בדברי תורה. לצערנו בשבועות האחרונים אנחנו נתונים להתקפה חסרת תקדים על מדינת ישראל, ואולצנו בעל כורחנו לצאת למלחמת מצווה כדי להגן על הבית, ויחד עם המתקפה האיומה שחווינו בשמחת תורה האחרון מתעוררות הרבה שאלות הלכתיות מורכבות. בחלק מהשאלות כבר נגענו במקום הקדוש הזה, אבל בחלקם עוד לא נגענו ולא נוכל לגעת בכל השאלות, הרי הן חולשות על כל ארבע חלקים שולחן ערוך. אבל היום אנחנו ננסה בעזרת השם גם כן לדון באחד הסוגיות שקשורות בדרך מן הדרכים למלחמה הזאת בעזה. לא לפני שאזכיר הודעה קצרה בטרם אשכח, ששבוע הבא ועוד שבועיים השיעור לא יתקיים. ניקח הפסקה למשך שבועיים, כיוון שאני מעוטד לצאת לאחינו שבגולה בחוץ לארץ, וגם הם מבקשים תורה ודעת, ולכן אלך לחזק גם אותם. גם הם נמצאים שם בעורף, וגם הם צריכים חיזוק, ולכן בשבוע הבא ועוד שבועיים השיעור לא יתקיים. אנחנו ניפגש כאן באותו יום, באותה שעה, בעוד שלושה שבועות. אז הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא סוגיה מאוד מרתקת. התפתחויות הטכנולוגיות בתחומי הרפואה בכלל והפוריות בפרט מציבות אותנו עם שאלות מאתגרות, הרבה פעמים שאלות אתיות ומוסריות לצד שאלות הלכתיות, ואחת מהן הן תוצאה של המלחמה הזאת בעזה, שלדאבון לב אנחנו רואים הרבה צעירים שנרצחים, נהרגים במלחמה. מלחמה כמו מלחמה יש קורבנות ויש נספים משתי הצדדים, כל שכן החיות טרף האלה שנמצאים בעזה, החמאסניקים הארורים יש סיכוי גדול שהם בחינת עמלק, שיש מצווה גם למחות זכר עמלק תחת השמיים אחרי הטבח הנורא שהם עשו באזרחים, בילדים, בתינוקות, בקשישים. אין דרך להכיל את הטבח הנורא הזה, אבל יכול להיות שגם הם באמת עמלק, וצריך שכל חייל שיוצא לצבא להגיד את הנוסח לשם ייחוד שתיקנתי, וזה כבר פורסם בכל הוואטסאפים וכלי המדיה למיניהם. אבל לא הוספתי שורה אחת שאולי כדאי באמת להוסיף, שאם והיה ובאמת חמאס זה עמלק, הרי אני מקיים מצוות עשה דאורייתא של מחות עם חטא זכר עמלק תחת השמיים לא תשכח. כי כמו שהעמלק היה חותך את הבריתות של עם ישראל וזורק את זה לשמיים והיה אומר תול מה שביקשת, גם אלה, לא רק בריתות, גם ראשים, גם איברים, ביטרו שמה, עשו קטסטרופות, זוועות שאי אפשר אפילו לדמיין אותם. גם הסרט שעשה דובר צהל, הסרט המדובר שהראו את זה לחברי הכנסת, גם זה לא בדיוק כל מה שהיה שמה. כי מה שהיה שמה באמת בפועל, אנשי זקה, סיפרו ומספרים ובדלתיים סגורות, ובטח לא לציבור רחב, כדי שהציבור לא ייכנס לטראומה, פוסט טראומה, היסטריה, וכבר דיברתי על זה בהזדמנויות אחרות בשיעורים אחרים, שצריך להיות מאוד מתון, מאוד מבוקר מה אנחנו חושפים לפני הציבור. אבל אם היו חושפים באמת את הנתונים האמיתיים והזוועות שהלכו שמה, כולם היו נמצאים בתוך הבתים שלהם ונעולים מאחורי סורג ובריח ומתים מפחד. כי אנחנו לא יודעים מה ילד יום, ולא יודעים אם אלה מתוכנו מחכים ליום פקודה, ואלה מחיזבאללה והג'יהאד והתנזין והחמאס, וכולם יד אחת מחמש חזיתות, כמו הנבואה הקודרת ש חזה אותה אלוף במילואים יצחק בריק. ודיברנו על הדברים האלה. היום אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה שהיא קשורה לחיילים הצעירים שנרצחים. זה כל כך מצער, כל כך מצער, שובר את הלב שחיילים בני 20, בני 21, בני 25 ומילואים ניקים ואנשים צעירים לחלוטין שלא הספיקו לחיות את חייהם, לא הספיקו להגשים את השאיפות שלהם, הם אלה שמאבדים את החיים שלהם. זה כל כך מצער. ושאלו אותי מה יעדין אם מותר לשאוב זרע מחייל מת כדי להקים לו ילדים. האם יהיה מותר לעשות דבר כזה, לקחת מחייל מת, הוא חייל צעיר, לקחת לו עם מזרק, להוציא ממנו את הזרע ולהקפיא אותו ולמצוא את האישה הנכונה. לפעמים הם נשואים, לפעמים הם נשואים טריים, לפעמים הם רווקים לחלוטין. האם מותר לקחת את הזרע של החייל ולהפרות איתו ביצית של אישה באופן מלאכותי? כמובן לא, האמת שקיימת אפשרות לשאוב זרע מאמת בחלון הזדמנויות מאוד מוגבל. רק בין 24 ל-36 שעות הראשונות מהפטירה אפשר לשאוב את הזרע, אבל בארץ יש מגבלה שאי אפשר לעשות את זה לולא הסכמה ואישור של בית משפט לענייני משפחה. אז עכשיו אתם מבינים שאתם נמצאים בחלון הזדמנויות מאוד מוגבל. למה? כי אם אנחנו נחכה לבית משפט לענייני משפחה, לאישור שלו, אנחנו נאבד את המומנטום לקחת מהמת את הזרע. ולכן היום בתי המשפט לענייני משפחה, דבר ראשון שהם עוסקים זה בסוגיה הזאת, והסוגיה הזאת התעוררה מחמת המלחמה הזאת, אבל לחלוטין הסוגיה הזו כבר התעוררה עוד הרבה לפני המלחמה בעזה. אבל כאן, כיוון שיש לך כל כך הרבה צעירים שמתים ונהרגים ולא הקימו זרע, אז בית דין לענייני משפחה, דבר ראשון הוא נותן את האישור, אחר כך הוא בודק, אחרי שהוא קיבלו את האישור ושאבו את הזרע והקפיאו אותו, רק אחר כך הבית דין לענייני משפחה דן אם להתיר או לא להתיר שימוש בזרע הזה. למעשה היו שתי מקרים שבהם נולדו ילדים, אחד 11 שנה אחרי שהחייל נהרג ואחד 15 שנה אחרי שהחייל נהרג. היה כל כך הרבה פלפולים ודין ודברים עם הבית דין לענייני משפחה עד שנדחה הדבר, וגם המשפחה לא מצאה את האימא הנכונה שהיא רוצה לילד שלהם. החיילים היו רווקים והאימא עשתה רעיונות לנשים והיא רצתה בדיוק את האישה הנכונה, ותראה איזה משפחה היא. היא אמרה, אני לא נפגשתי איתה בבית קפה ולא במסעדה, הבאתי אותה לבית, היא צריכה להיות חלק מהמשפחה שלנו. והיא עשתה רעיונות לכל מיני נשים, ולכן הדברים האלה לוקחים זמן, לא רק מבחינה לוגיסטית איזה אישה נמצאת, אלא גם מבחינה משפטית אם מקבלים את האישורים. כי הדבר הראשון, הבית דין אומר תיקחו את הזרע, אחרי זה נדבר אם באמת ראוי להשתמש בו או לא ראוי, כי אם לא הם יפספסו את ההזדמנות הזאת. רבותיי, האם מותר לפי החוק לקחת זרע מאדם מת ולהפרות אותו? רוב ככל המדינות בעולם אוסרות את זה. על צבאם, גרמניה, שוודיה, איטליה, צרפת, קנדה, הונגריה, סלובקיה, סלובניה, נורווגיה, טיואן ועוד. הרבה מהמדינות של העולם אוסרות את זה לחלוטין, ולא סתם. לא סתם רוב העולם נוטה לאסור לקחת זרע ממת ולהפרות את הביצית ולהביא ילדים. יש דברים בגו, יש בזה שאלות מוסריות מהמורכבות שיש, שאלות אתיות. תכף אנחנו ניגע גם בשאלות הלכתיות אם זה מותר. אבל שאלות אתיות מכיר לקיר, האם יהיה מותר לעשות את זה? יש מדינות בעולם שקצת יותר ליברליות בסוגיה הזאת ומתירות את זה. אולי שלושה מדינות, אנגליה, בלגיה ואוסטריה, אוסטרליה, אלה שלושת המדינות שכן מתירות את זה, וחלק בודד מאוד מינורי ממדינות ארצות הברית מתירות את זה. רק, וגם שלושת המקומות האלה, אנגליה, בלגיה ואוסטרליה ומדינות בארצות הברית, כן, מתירות את זה רק אם הוא השאיר צבעה ביולוגית. עכשיו, מה זה צבעה ביולוגית? שהנפטר, לפני שהוא נפטר מהעולם, החייל, הוא כתב צבעה ברורה שהוא מסכים אחרי מותו שישאבו ממנו זרע להפרות אישה ולהביא ילדים. אם הוא לא השאיר צבעה ביולוגית, אפילו שלושת המדינות האלה, כולל המדינות בארצות הברית, לא מתירות את הדבר הזה. רבותיי, מה הסיכוי שבן אדם ישאיר צבעה ביולוגית? זה כל כך נדיר שזה יקרה, כי אף אחד לא חושב שהוא יצא לקרב והוא ימות. הגמרא מספרת על מלחמות בית דוד, שהיו יוצאים לבית דוד והיו כותבים, אלה שהיו יוצאים למלחמות כותבים גט כריתות לנשים שלהם על הצד שהם לא יחזרו במלחמה והם יהיו עבודים. זאת אומרת, אם הביאו לי גופה של חייל בר מינן, אז אשתו מותרת לשוק, כי הנה בעלה נמצא מת לפנינו. אבל אם הוא נעלם, מה תעשו? הוא נעלם, אין את הגופה שלו. מה קרה? או שחטפו אותה, או שהתפוצצה לרסיסים, אין את הגופה, האישה גופה. עגונה, מה היא תעשה? אז כדי למנוע עגונות, וזה בעיה מורכבת מאוד בהלכה, חכם עובדיה זה הייתה מומחיות שלו, התרת עגונות, כדי למנוע עגונות, אז מה שעשו, כתבו גט קריטות לנשים שלהם, והם היו יוצאים לקרב, אם הם היו חוזרים, היו מקדשים אותם עוד הפעם. אם לא היו חוזרים, לפחות האישה לא עגונה, אלא גרושה. זה הטעם. היה מקרה נורא והיום עם איזה כתבת אחת חילונית קליפה, שבאה לרב עובדיה ואמרה לו שבעלה מת, והוא באמת לא מת, וסיפרה לו סיפורים, הבעל שלה מת והיא רוצה שיכתוב לה היתר. הוא יצא למלחמה במצרים והיא רוצה היתר, היא עגונה, והיא באמת בעלה היה חי. והרב עובדיה שאל אותה שאלות והסיק לפי הפרטים של המקרה שאפשר לכתוב לה שהיא מותרת לשוק. והוא כתב לה אישור והיא רצתה ללגלג עליו בחדשות ולהראות, הנה תראו איך הוא מתיר, את כולם הוא מתיר, מתיר ככה. היא רק יצאה מהלשכה שלו במדרגות, קיבלה טלפון שבעלה מת בתאונת דרכים. אז אל תשחקו עם אנשים שהם באמת מטרתם לשם שמיים כמו חכם עובדיה. בכל מקום רבותיי, צבאה ביולוגית זה לא כמו גט קריטות אצל דוד המלך. אצל דוד המלך זה היה החוק, כותבים גט קריטות ונגמר הסיפור, ואם הוא לא חוזר היא מותרת לשוק ואין עגונות אצל דוד המלך במלחמה. אבל כאן זה כל כך נדיר שבחור צעיר ישאיר צבאה ביולוגית שתתיר להשתמש בזרע שלו אחרי שהוא נפטר, שכמעט זה לא מצוי. ולכן גם המדינות שמתירות את זה, אנגליה, בלגיה, אוסטרליה וגם חלק ממדינות ארצות הברית, גם זה כל כך נדיר שבאמת עושים את זה בפועל. אבל כאן במדינה כאילו זה התחילו להבין שיש הרבה חיילים צעירים שנפטרו, צבאה ביולוגית הם לא השאירו, הם אפילו לא ידעו על המושג הזה בכלל. אז מה הסטטוס של מדינת ישראל בנוגע לשאיבת זרע אחרי המוות? בישראל באמת עדיין אין חקיקה רשמית, בעקבות המלחמה התעורר הפולמוס הזה עוד הפעם, אבל חקיקה רשמית עדיין אין, וכל שופט פוסק לפי איך שהוא קם בבוקר. הוא מתיר, הוא קם בבוקר על צד ימין הוא מתיר, הוא קם בבוקר על צד שמאל הוא אוסר, ואולי בנימה חיובית, כל פוסק לפי השקפת עולמו, כל שופט לפי השקפת עולמו, או במילים אחרות איך שהוא קם בבוקר, זה אותו דבר, איך שהוא קם בבוקר, השקפת עולמו. אין כאן פסיקה מגמתית, אין כאן פסיקה חוקתית ברורה, וממילא אתה נכנס לפלונטרים קשים מאוד בגדרים, האם מותר לשאוב זרע מחייל מת או לא. בארץ אבל הרצון הזה בכלל רלוונטי רק בכפוף לארבע תנאים. אחד, למת יש בת זוג קבועה, היא לא חייבת להיות אשתו, כי חילונים זה חילונים, להיות עם חופשי בארצנו, אבל יש לו בת זוג קבועה, אז יהיה בכלל מותר לבית משפט לענייני משפחה לדון במקרה. צריך אישה קבועה, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא הניח צבעה ביולוגית, כי המדינה הזאת תמיד מחכה את מה שקורה במדינות העולם. ואם במדינות העולם יתירו רק בצבעה ביולוגית, אז גם במדינה פה יתירו את זה רק בצבעה ביולוגית. אבל כיוון שהמדינה הזאת יותר ממדינות העולם, כמו תמיד שהם רוצים להראות שהם יותר, אם הבת זוג תבוא ותצעיר בבית משפט שזה היה רצון בעלה, הגם שהוא לא ישיר צבעה כתובה, אבל האישה אומרת את זה בפה שלה, גם כן מתירים לשאוב ממנו זרע. דבר שלישי, צריך האישה היא בעצמה תעבור את ההיריון הזה, לא שהיא תביא לי איזה מישהי מהרחוב. אשתו צריכה להתעבר. ודבר רביעי, בדרך כלל נותנים היתר בתי משפט רק אם אין לו זרע בכלל. אבל אם יש לו ילדים והאישה רוצה עוד ילדים, אז זה לא נכנסים בכלל לסוגיה הסבוכה הזאת. אלה ארבעה קריטריונים שהם ראשוניים לבתי משפט לדון בהם, האם מותר לשאוב זרע ממת. אחד, יש לו בת זוג גבוהה. שתיים, יש גילוי דעת בכתב או בעל פה על רצון המת. שלוש, האישה הקבועה היא מעוניינת להתעבר. ארבע, אין לו ילדים אחרים. זה לא שלהעשיר את המשפחה, להגדיל אותה. אם אין גילוי דעת בכלל, אז השופטים מנסים לחפש גילוי דעת נאות, ויש מי שהגה רעיון גאוני לשיטתו, שכבר בתהליך החיול, תהליך החיול זה איך שאתה נכנס לבקום, בהתחלה, אני לא יודע אם אתם עוד זוכרים את המושג הזה, תופס טיולים. אז עושים תופס טיולים, עוד לפני התופס טיולים, מתי שאתה מגיע לבסיס שלך, אתה עושה תהליך של חיול, נכנס לבקום, בדרך כלל תל השומר, ואתה מתחיל לקבל את כל הכאבי ראש, כל המדים וכל העניינים, ובתהליך החיול, הוא חשב, אותו אחד שחשב שזה רעיון גאוני, לעשות תופס שהוא מצעיר על צבאה ביולוגית שבמידה והוא ימות, או לכל הפחות שיעשו את זה ללוחמים שיוצאים לחזית, שאם הוא ימות יהיה מותר להשתמש בזרע שלו. זה לא עבר, וברוך השם שזה לא עבר. זה גם לא עבר כמו שכרטיס אדי לא עבר, ולדעתי כרטיס אדי זה פשיעה ממדרגה ראשונה, ודיברנו עליה כבר בהזדמנויות אחרות. בשום פנים באופן אל תחתמו על הכרטיס הזה. אתה הולך לארומה, ובארומה יש לך קופסה, איפה שאתה שם סוכר ומערבב וזה, יש לך קופסה. מה הקופסה? שאם חלילה תיפטר, יהיה מותר להשתמש באיברים שלך. אגב, קפה, אז בשרי חלבי, מה זה משנה? אותו דבר. אני בכלל לא מסכים לדבר הזה. קודם כל, אתם יודעים שהרבה פעמים הכרטיסי אדי האלה, האיברים האלה של יהודים הולכים אצל הדודנים. אז זה קודם כל. אז אתה לא רוצה שזה ילך לדודנים, אז זה דבר ראשון. אין שום שליטה ושום דרך לעקוף את זה. דבר שני, הם עוקרים את הלב, את הכבד, את האיברים עוד כשהאדם גוסס. ואם זה, למה? כי אחרי שהוא מת כבר אין מה לעשות עם זה. אז זה ממש רציחה לפי ההלכה, הוא מקצר את חייו. ולכן כרטיס אדי, אין מקום לחתום על זה, ובשום פנים לא להתיר שום ניתוח אחרי המוות. שום דבר. שלא נגיע לאבו קביר, שלא נגיע למכון הרפואי באבו קביר, אמר לי איזה אחד שעובד שם. לא רוצה להגיד בדיוק מה הוא עושה, כי הוא בטח לא ירצה שאני ימקד, אבל זה לא רלוונטי. הוא אמר לי, אני עובד שם כבר 20 שנה. הוא אומר לי, אתה לא יודע, יש מנורות זזות שם, יש כיסאות, יש צחוק של ילדים. אומר לי, אתה יודע כמה פעמים עזבתי את הבניין? חותכים, מבטרים, כמו אוף בגריל, מוציאים, עושים ניתוחים, כל זה ניבול המת. ודאי שזה אסור. ולכן החידוש הזה של לקחת זרע ממת אחרי שהוא נפטר, אולי למעשה זה פותר אותנו ומערער את מצוות ייבום. הרי אם יש אדם שהוא נפטר בלי בנים, לפי התורה אחיו צריך לבוא על אשת אחיו המת ולהקים זרע לאחיו. חזל כבר אומרים בדף למתת ביבמות שכבר אז הם לא היו מקבלים לשם שמיים, ולכן עדיף חליצה מאשר ייבום. היום אני אומר, למה בכלל להגיע לייבום? לא צריך לא ייבום ולא חליצה, המת בעצמו יקים לעצמו זרע. איך? תיקחו, תשאבו זרע עם מזרק לתוך אותו מקום, קחו את זה, הילד שנולד, הנה הוא יש לו, אז הוא כבר לא מת בלי בנים, יש לו בנים, אבל לכאורה יש מקום להרער על זה, כי ברגע הפטירה לא היו בנים. אז אם ברגע הפטירה לא היו בנים, אוטומטית היא נופלת לייבום, או שמה אם הוא יביא בנים אחר כך, אז ממילא זה פותר אותה מהייבום. הבנתם את השאלה? את הספק? קושיה, אבל מה שכן, אולי אפשר לראות שלהביא זרע, להקים זרע למת, זה רצון התורה. יש כאן איזה עניין חיובי, שהתורה אולי כן תרצה כדי להקים זרע למת. אז אני נשאלתי על חייל בעזה, לא משנה השם שלו, כרגע זה לא רלוונטי, אחד החיילים שבאמת הוא נפטר ולא השאיר אחריו זרע, וחשבו המשפחה שלו שלפחות להשאיר ממנו זכר מהילד הזה, ילד כל כך תמים, ילד כל כך טוב, שבאמת נתן את הנשמה שלו בשמחה בשביל עם ישראל, דווקא שומר תורה ומצוות, ושאל אותי האם כדי, שאלו אותי המשפחה, האם כדי להציל אותו מזה שהוא יעלה למעלה בלי בנים, נוכל לשאוב ממנו זרע ולהביא בנים, וככה אנחנו נציל אותו מרדת שחת. למה? כי הזוהר כותב דברים חמורים ביותר על מי שלא הביא בנים, מי שמת בלי בנים. אקרא לכם זוהר אחד, זוהר פרשת וישב, קוף פי זין עמוד א', אף על גב דברנש השתדל באורייתא יממה ולילה, הגם שאדם לומד תורה יום ולילה, הוא לומד תורה. הוא קורא ומובא עיקיים מבלה מגנה, אבל הברית שלו עומדת בחינם. זאת אומרת, הוא לא הביא ילדים. קדנפיק מאי אלמה, ההוא ברנש לא אי לפרגודה, הוא לא נכנס לפרגוד, לנטיל חלקה באלמה דעתה, הוא לא נותן חלק בעולם הבא. חמור מאוד משלא הביא ילדים. אני הרחתי בזה בספר שלי, מרכבות הגמול, מרכבה ב' בשאלות של הבדין של מעלה. אחד השאלות זה בגמרא בשבת למד א' עמוד עמוד א', עסקת בפריה ורבייה, והבאתי שם את כל הפלפול ועשרה חילוקים בכל אותם שלא עסקו בפריה ורבייה. פריה ורבייה, רבייה זה נקבה, רבייה בעל העולם, בבא בתרא ט"ז, פריה זה גברים, זה גברים שיש להם פרי, אז הזרע זה נקרא פרי, עץ פרי עושה למינו. אז בן ובת, הלכה כמו בית הלל, סמך ג' יבמות, צריך בן ובת. מי שלא הביא בן ובת, אז ממילא הזוהר אמר עליו דברים חמורים, אז אולי על ידי זה שאנחנו נשאב זרע ממת ונביא לו ילדים לעולם, לפחות בן ובת, אולי נציל אותו מכל הדברים החמורים האלה שהזוהר אומר עליו, וגם נוציא אותו ידי חובת פרורבו. אז כששמעתי את האבא המינה הזאת, כמובן שזה ששאל הוא לא הביא את הזוהר, אבל אני רק חידדתי את הזה, שאל, גיחכתי. למה גיחכתי? הוא מת, וחזל אומרים הוא במתים חופשי, מסכת שבת בדף למד, זוהר חדש בדף יוד. הוא במתים חופשי, כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות. אתה תרצה להיכנס לנעליים של אלוהים, ואתה תרצה לקחת אותו ולקחת ממנו זרע, ולהביא ממנו ילד, ולהביא מהזרע הזה ילדים כדי שהוא יצא בפרו ורבו. אבל הוא לא יוצא בפרו ורבו כי הוא כבר מת. הוא לא קיים את המצווה הזאת בכלל. אז ממילא, מהבחינה של לצאת ידי חובת פרו ורבו, אין כאן שום היבט, שום שיקול הלכתי. זה לא דומה למי שהשאיר אישה הרה והלך לקרב ומת. היי, אבל הוא השאיר אישה הרה, אבל גם הוא יוולד בלי אבא. אז מה ההבדל בין אחד שהשאיר אישה הרה ומת, לבין אחד שלקחו ממנו זרע אחר כך ופרו אישה ואז היא הולידה? מה ההבדל ביניהם? מה אתם אומרים? מה ההבדל ביניהם? זה עשה את זה כדרך כל הארץ, נסיבות טרגיות, תילת העילות, סיבת הסיבות, רצה שלילד לא יהיה אבא. אבל אתה באופן יזום תלך ותיצור את המציאות הזאת של לקחת זרע ממת? זה לא כזה ברור בכלל שהוא יוצא ידי חובה. ודבר שני שהסתפקתי ברגע שהוא שאל אותי את השאלה, וזה בשו"ת מרכבות תרגמן חלק א' סימן כ"ט ביורה דעה, שם נשאלתי, הייתי עוד בניו יורק, עוד לפני שהגעתי למיאמי להיות רב, והגעתי לניו יורק, וכשהגעתי לניו יורק נכנס איזה בחור יפה תואר כזה לבית כנסת, הייתי צעיר אז, הייתי בן 24, מדבר איתכם לפני 40 שנה, והגעתי שם לבית כנסת, והבחור הזה שאל אותי, תגיד לי, איפה הרב? אמרתי לו, מה אתה צריך? הוא ראה אותי שהייתי עם כובע וזה. אז הוא אומר לי, איפה אבא שלך? אמרתי לו, לא נראה לי שאתה רוצה לשאול שאלות מה לך את אבא שלי, זה לא... אמרתי לו, אתה מדבר עם הרב. הוא אומר לי, מה זה אתה? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, מה, מותר לרב לעבוד כל כך צעיר? אמרתי לו, כתוב בפסוק, לאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. אז משמע שזה מותר, והחתם סופר כותב שלרבנות אין גיל, יש רק חוכמה. יש כאן כאן חדש מלא ישן, וישן שאפילו חדש אין בו. זה קשור לידיעות, זה בכלל לא קשור לזקנה. אבל על כל פנים, הוא שאל אותי אותו בחור, שהוא נפגש עם זוג, שהסתכלו עליו הרבה פעמים בבית כנסת, והתלהבו ממנו, הזמינו אותו לאכול אצלהם ארוחת שישי, ואז אמרו לו שהזרע של הבעל חלש, קלוש, לא כמו הזרע של שמשון הגיבור, שהיה כנחל שוטף, סוטה בדף יוד. והזרעונים בקושי זזים, חלקם שבורים, חלקם מתים, הספירת זרע נמוכה ביותר, והם מחפשים תורם זרע לאישה. הם ישלמו לו סכום אגון של איזה 100,000 דולר, בתמורה לזרע שלו. עכשיו הבחור כמובן היה נראה ממש יפה, היה גבוה, בלון כזה גדול, הם לא סתם בחרו אותו. אז אמרתי לו, אתה שואל אם זה אסור או מותר? הוא אומר, לא, כבר עשינו את זה. זה גמרא בבא בתרא בדף ד', עבדא בישא בתר דעבדין מתמלכין, עבד גמור, אחרי שאתה עושה אתה שואל? מה אתה שואל? אמרתי לו, אז מה עשיתם? הוא אומר, הזריקו את הזרע שלי, כמובן לא נגעתי באישה, אבל הזריקו את הזרע שלי לאישה, לאשת איש הזה, נולדו שתי בנים ובת. וזה פלא עצום, כי זה יצא גם לבית שמאי, גם לבית הלל. אלה אומרים שתי בנים, ואלה אומרים בן ובת, והלכה כמו בית הלל, בן ובת, אבל הוא יצא לכולי אלמה. אז הוא שאל אותי עכשיו אם הוא חייב להתחתן, או שהוא יצא ידי חובת, פרו ורבו. תראה מה זה, איזה זול יצאת. לא צריך לגדל אותם, לא צער גילול בנים, לא אישה על הראש, לא, וככה אתה רוצה ישר לצאת ידי חובת, פרו ורבו, בכזו קלות. אז רבותיי, כתבתי תשובה ארוכה בזה בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק א' סימן כ"ט, והערכתי קודם כל בסוגיה האם הילד הזה נקרא ילד שלו. מי אמר לך שזה כזה ברור שאם לקחו זרע וביצית והפרו אותה בהפריה חוץ גופית בתנאי מעבדה והחדירו את זה לאישה, זה הבן שלו? מה, בגלל שזה דומה לו? מי אמר לך שזה שעשו פעולה כזאת חירוגית זה נקרא הבן שלו? מאיפה אתה לומד את זה? אז בתלמוד כמו התלמוד הכל נמצא בשס. אור זרוע לימד אותנו, הכל בתלמוד. חגיגה בדף י' עמוד א', עמוד ב', הגמרא אומרת שמה בתולה לכהן גדול מהו? אישה בתולה, כהן גדול צריך לשאת רק בתולה. אבל הבתולה הזאת שבאה, נערה בתולה איש לא ידע, בדיוק כמו בפרשה של השבוע, נערה בתולה איש לא ידע, היא באמת בתולה, אבל היא בהיריון. האם בתולה בהיריון מותרת ללכת להתחתן עם הכהן הגדול? כהן גדול צריך דווקא בתולה, והיא בתולה. אז השאלה בתולה בהיריון, האם מותרת ללכת להתחתן עם כהן גדול? שואלים חז"ל, מה הולך פה? אם היא בהיריון, איך היא בתולה? מי חיישינן לשמואל? דאמר שמואל, יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דם? שמואל היה, רשי כותב, יודע איך להטות אותה בזווית הנכונה כדי לא לקרוא על התבטולים. האם אנחנו חוששים לזה? אומרת הגמרא, לשמואל לא חיישינן. אז טוב, למה? כי מי יודע לעשות בדיוק? מי יודע את הדברים האלה? אנחנו לא יודעים. אז איך היא בתולה והיא בהיריון? אז לשמואל לא חיישינן. אז איך היא בתולה בהיריון? הגמרא אומרת, כגון שירדה לה אמבטיה, מקווה, והיה שם מישהו לפניה שיצא ממנו זרע יורק החץ, כי רק זרע יורק החץ הוא מספיק חם כדי לעבר אישה, אז זה צריך להיות יורק החץ. יצא ממנו יורק החץ, אז זרע חם, והוא עלה מהמקווה, ואחר כך היא באה ונכנסה למקווה ונכנס הזרע במעיים שלה וקיבלה הריון. אז האם היא מותרת לכהן גדול? ורמב״ם כותב, וראינו דברים כאלה. גם הנוצרים ראו דברים כאלה אצל מריה הקדושה. איך יכול להיות? היא הרי התעברה מרוח הקוטג', אז איך יכול להיות שהיא התעברה? זה כמובן מעל הטבע. נולד ילד, הילד הזה שנולד, זה מהבעל הזרע, זה האבא שלו או לא? נפקמינה, נפקמינה. אם הילד הזה קילל את האבא, הוא עובר על איסור דאורייתא? עיקה את האבא, עובר על איסור דאורייתא? האם הוא יורש את אביו? זה גם כן נפקמינה. האם הוא עובר על ערווה אם הוא בא על הבת של אותו אבא, כאילו בא על אחותו? אם הזריקו את הזרע הזה, זה שואל שבט הלוי, הזריקו לה את הזרע המופרה בביצית כשהיא בנידה, האם הילד הזה בן הנידה? שאלה מדהימה. בשו"ת אורחותיך למדני חלק בית סימן ק"ד, הוא נשאל באדם שהיה לו בעיות בתפקוד, ואז מה שקרה, לקחו ממנו זרע, חיממו אותו, שיבחו אותו בתנאי מעבדה, ומתכננים מתי האישה תבוא ונזריק לה את זה. דעקה, היה צרה שהוא ואשתו רבו, עבר חתול שחור ביניהם ורבו, ועכשיו הוא מחליט, היה לי די עם נשים. No woman, no cry. לא רוצה יותר נשים. ואז, עכשיו, הזרע שלו נמצא בכוסית, בבנק הזרע. האם מותר לו לצוות לרופא לשפוך את זה לפח? למה? כי אולי יש בזה איסור של בל תשחית, שיש כאן איסור. קודם כל, בעצם המעשה להוציא ביד זה כבר איסור, בדף י"ג במסכת נידה. אז מה שעושים במכון פועה, מביאים לו כמו שקית שהוא ישים על עצמו ויקיים את המצווה, ולשקית יש חור כדי שזה לא יקרה שהוא זורק את זה על עצים ואבנים, ואז ממילא השקית הזאת, הוא לוקחים את הזרע מהשקית הזאת, ואז הוא לא עשה, חז"ל אומרים בי"ג בנידה, לא תנאף בין ביד בין ברגל בין בכל אופן שיהיה. אז כאן, אין כאן ניאוף ביד. למה? בגלל שהוא עשה את זה בתור מצווה. אז כשזה עשה את זה בתור מצוות עונה, זה מותר. האם אחד כזה עכשיו, כשהוא עשה את זה, וזה נמצא בבנק הזרע, מותר לו להגיד, זרקו את זה? אני נשאלתי בניו יורק זה היה? לא, במיאמי. היה שאלה יותר מעניינת. גבר ואישה שלא יכלו לעשות כלום, ואז הלכו לחדר, הוא הוציא, בקוסית, והביא את זה לבנק הזרע. כמובן הוא חשב על אשתו, הכל בקדושה, אמר לשם ייחוד, הכל בקדושה וטהרה. התגרש מאשתו, ועכשיו התחתן עם אישה אחרת. ועכשיו הבעיה הייתה אצלו בתפקוד המיני, והוא מודה בזה. ועכשיו האישה אחרת אומרת, אני רוצה ילדים. אז הוא אומר לה, למה אני עכשיו עוד הפעם אלך יעשה את התהליך הזה? זרע שלי נמצא כבר בבנק הזרע. אז ממילא, תקחי מהזרע הזה ותתעברי. ועכשיו הוא בא לשאול אותי, אבל כשהוא הוציא, הוא חשב על אשתו הראשונה, האם עכשיו זה לא נקרא בן התמורה? שמשמש בזו וחושב על אחרת, כמו שכותב מרן באורח חיים סימן רשמם. הבנתם את השאלה? שאלות, שאלות קושיות עצומות. השאלה יותר בוערת מכל הסוגיה, אם זה הבן שלו או לא הבן שלו. בפשטות הייתי אומר, כל המערך הביולוגי זה ממנו, זה הבן שלו. מה, איזה אבא מינה יש להגיד שזה לא הבן שלו בכלל? אבל הרב עובדיה עדיה, ראש אבות בתי הדין בירושלים, בעל שאלות ותשובות יסקיל עבדי, חלקי סימן ת' ויוד, כותב שהמקיים פרו ורבו על ידי הפריה חוץ גופית, לא יצא ידי חובה, וזה לא הבן שלו. כך כותב הרב עובדיה עדיה, היה גאון עולם. אני אקרא לכם את הלשון שלו. דבר פשוט שלא יצא באמבטיה או בזריקה ידי חובת פרורבו. למה? כי אין זה כדרך כל הארץ. אותה יש לי שאלה אליכם. אדם בא על אמא שלו והביא ילד. אדם בא על אחותו והביא בן. בא על אחותו והביא תאומים בן ובת. בא לשתיש והביא תאומים בן ובת. הצד השווה בכל מה שאמרתי שהילדים ממזרים. אז יש לו בן ובת מאשת איש. בן ובת מאחותו, בן ובת מאימו, הוא יצא ידי חובת פרו ורבו או לא? מה אתם אומרים? יש לו בן ובת, מה אתם רוצים? אבל זה מצווה הבאה בעבירה. ואף על פי כן להלכה יצא ידי חובה. נכון שהילד הזה ממזר, וגבל דאגדנג, וממזר מוליד ממזרים, והרבנו הרי מסביר למה הממזר פיקח, כי הוא לקח מהרפח, אני לא נכנס עכשיו לסוגיות בקבלה. אבל על כל פנים, אתה לומד מכאן שהוא יצא ידי חובה גם שהילדים ממזרים. כותב הרב עובדיה עדיה, מי שהביא ילד על ידי הפריה חוץ גופית, גרוע מממזר. ככה הוא כותב. שכתב הרמה סעיף, סימן א', סעיף קטן ו', בממזר מקיים מצוות פרו ורבו, למה? כי זה היה כדרך כל הארץ, איש בעל אישה. אבל כאן אף איש לא בעל אף אישה. מה היה? הרופא לקח והחדיר את זה לאישה. אז ממילא הוא כותב שלא יצא ידי חובה. חולק עליו הרב עובדיה יוסף. ורבנו עובדיה מרן כותב בשו"ת יביע עומר חלק ב' אבן העזר סימן א', והתיר לגבר לקלח את הזרע שלו לצנצנת להזריק לרחם אשתו וחשיב הבן שלו. אבל כל מה שכתב הרב עובדיה, אבל רבותיי, תראה אגב, אם עושים את זה, אז קודם כל לכתחילה דרך מכון פועה, כי זה מכון עם יראת שמיים קצת יותר, והרב עובדיה כותב שיזהרו כי הרופאים חשודים להחליף את הזרעים. למה הם חשודים? הם זה הראש שלהם, איך אומר הכוזרי, כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים. הראש שלהם זה שהאישה תצא מבסוטה עם ילד. זה מה שהראש שלהם. עכשיו עוז נתן לנו פה בצנצנת זרע שבור בקושי שחיינים, בקושי בבריכה של ילדים שוחים הזרעים שלו, ושבורים וארוסים, ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. אז אין ברירה, בוא ניקח מזה, נשים מזה, בוא ניקח משם, ניקח משם. אז הרב עובדיה כותב שחשודים הרופאים על אנדרלמוסיה, ומה שיקרה, אדם יכול לפגוש את אחותו ברחוב ולא יודע שזו אחותו בכלל, והיו מקרים מעולם. אז רבותיי, כל הפלפול הזה בין הרב עובדיה יוסף לרב עובדיה עדיה, אם זה הבן שלו או לא הבן שלו, אבל על כל פנים זה השאלה הראשונה שהפלפול היה על אדם חי. אני שואל אתכם, מה יהיה הדין באדם מת? האם מותר להוציא ממנו זרע בשביל להפרות את אשתו נגיד אפילו? מה אתם אומרים? אז התהליך הזה מורכב משתי שלבים. שלב ראשון, שאיבת הזרע מהנפטר. שלב שני, השימוש בזרע אחרי שאיבתו. על השלב הראשון יש לי 3 קושיות. על השלב השני יש לי 200 קושיות. אז אני לא אספיק את כל ה-200 פה, אבל לפחות על השלב הראשון. קודם כל, גוף של מת אסור בהנאה. הרב עובדיה יוסף כמה פעמים צעק בשו"ת יביע עומר חלקי סימן A באבן העזר ובעוד מקומות, כמה חמור הפאות האלה שנשים הולכות איתם. למה? כי מאיפה מביאים את הפאות האלה? הוא אומר, הולכים לאודו, והיא גוזזת את השיער שלה מול העבודה זרה, זה תקרובת לעבודה זרה. או יותר גרוע מזה, האישה מתה, במקום לקבור אותה עם השיער שלה, היה לה שיער יפה, מה הם עושות? חותכים את השיער שלה ומוכרים את זה בכמה גרושים. דעת מרן, דבר שהיה מחובר למת במיטתו, אסור בהנאה. אם יש מת ולהוציאו לו את השן זהב, אסור בהנאה. חתכו לו את השיער ומוכרים את זה, אסור בהנאה. והוא הדין גם כאן. מי יתיר לך ללכת לשאוב זרע ממת, שכל מה שיש לכל המת כולו, אסור בהנאה. אז מאיך חיתיתי להתיר דבר כזה? כי גוף המת אסור בהנאה. קושיה ראשונה. קושיה שנייה, להלכה צריך לקבור את כל המת. איך שמצאו אותו מת, אם גם הוא נמס או דימם, לוקחים גם את האדמה שמתחת. אם האדמה שמתחת, כל זה נכנס לתוך האדמה. כשאתה לוקח ממנו זרעים, אתה לא לוקח את כל המת. זה לא כל ה-100% נכנס לתוך האדמה. אז נכון שאולי בפשטות כמה כבר לקחתי, אבל זה לא כל המת. אז יש לך בעיה שנייה שלא קברת את כל המת. יש מי שרוצה לפלפל היום אם מותר להוציא ממתים קרנית בעין, ואם תגיד שזה מותר, אז אתה רואה שדבר כזה קטן כמו קרנית לא מקפידים, אז אולי גם זרע לא מקפידים, אבל פה זה לא סתם זרע, זה זרע שאתה הולך להקים ממנו בן אדם. מי יתיר לך לקחת את זה מהמת? דבר שלישי, ניבול המת. כל מה שנקרא בחיתותים, ואמרתי לכם מה שעושים במכון אבו כביר, במכון המשפט, הרפואי למשפט, נורא והיום מה שהם עושים שם. יש שם דוקטור אס אחד, מה זה? מבטח, טבח, חותכים, שלא נפגוש אותם לא בעקיץ ולא בחלום. מי יתיר לך ניבול המת? אתה לא מנבל את המת? תגיד לי, מת שעושים את זה, ולא רוצה לתת לכם ציורים, אבל כשלוקחים את הזרע ממנו, זה לא ניבול המת? הגמרא אומרת בבבא בתרא קנ"ד עמוד ב' כמה זה חמור לא לנבל את המת. כבוד המת, זה כבוד המתים. והערכתי בזה בשו"ת מרכבות ארגמן, חלק ד' יורד היה סימן חף. האם מותר או אסור לנבל את המת לצורך המת? כאן גם אם תגיד שזה לצורך המת, מי אמר שזה באמת בהסכמתו? אז מישהו רצה לומר לי, רגע, אבל אם המת אמר והשאיר צוואה ביולוגית, אז זה כן רצונו. אז מה אתה רוצה? מצווה לקיים דברי המת. אמרתי לו, תגיד לי, אם המת לפני שנפטר השאיר כסף, השאיר 200,000 דולר, 2,000,000 דולר, טוב? ולפני שהוא נפטר אמר, תקימו מהכסף הזה בית עבודה זרה. מותר? למה לא? מצווה לקיים דברי המת. אלא מה? מצווה לקיים דברי המת זה רק בגדרים של ההלכה. זה לא בגדרים של כל מה שהוא יגיד, תעשו איתי. אין דבר כזה. או שמישהו אמר לי שהאבא שלו ציווה שישרפו אותו אחרי גופתו. הרב עובדיה כותב, והרב שלמה זלמן אוירבך מסכים איתו, שמי שיצווה שיצוו, ישרפו אותו אחרי מותו, לא מתאבלים על אחד כזה. מי שתרם את הגוף שלו למדע, לא מתאבלים על אחד כזה, שהוא כופר בתחיית המתים, והוציא את עצמו מכלל ישראל. חמור ביותר. אז עכשיו, מצווה לקיים דברי המת, זה רק כשזה בגדרים של ההלכה. בגדרים של ההלכה להוציא זרע ממנו? הרי יש פה ניבול המת. יש פה איסור של להשתמש בגוף של מת, שכל מה שמחובר במת, כל מה שמחובר למת אסור. גם עוד הערה, שכל מה שאמרו שמצווה לקיים דברי המת זה רק בדיני ממונות, לא בדיני גופו בכלל. אז ממילא, בכלל השאלה הזאת, קושייה עצומה. זה על השלב הראשון קושיות. על השלב השני, טוב, הוצאתם את הזרע. הוצאתם את הזרע. עכשיו אתם יודעים כמה קושיות יש על השלב הזה? קושיה ראשונה, קודם כל אני מבין את הלב שלי למשפחה שרוצה להשאיר לו זרע. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא קט"ז עמוד ב' על רבי יהושע בן לוי, היה תנא ופליג. רבי יהושע בן לוי לא היה הולך לנחם, לא היה הולך לנחם משפחות של שכולים. למה? אין זמן, אני רוצה ללמוד. אז למה הוא לא היה הולך? אין זמן. אבל משפחה שמת בן אדם בלי ילדים, הוא היה הולך לנחם. למה הוא היה הולך לנחם? כי הוא היה אומר, הוא לא השאיר זרע אחריו. זה נחרט העץ, לפחות אם ישיר ילדים, אז ישיר זכר אחריו. אני מבין את הכאב העמוק של המשפחה, אני יכול להזדהות איתה, אני בוכה דמעות, אחרי שאני שומע על, על, על צעירים כל כך, ואתה רואה תמונות, ואתה אומר חרם עליהם, חרם עליהם, איך מתו כאלה צעירים, איך מתו כאלה יפים, איך לא הספיקו לחיות את החיים, איך לא השאירו אחריהם ילדים. יש כאלה, חזל אומרים לו, טעמו טעם ביה, תבינו כאילו כמה צער היה לחזל בזה. אז אני מבין את, את המשפחה שרוצה שיהיה להם ילדים. מצד שני, יש בעיות אתיות. המשפחה הזאת רוצה שיהיה ילדים לילד הזה. אז מה היא רוצה? זה דרך שלה להתמודד עם הצער של המת. מה היא אומרת? בוא תוציאו ממנו זרע ונביא ממנו ילדים, וככה נחיה מאבינו זרע. טוב, אבל יש בזה בעיות. בעיה ראשונה, מי אמר בכלל שהבחור הזה היה רוצה שיעשו לו את זה? רובה דרובה, כמעט כולם לא השאירו צוואות ביולוגיות. מי אמר? בחור בן 19 סתם, שנפטר לעולם הבא. איזה עניין יש לו שהסתובבו על כדור הארץ ילדים שלו? וגם מי יגדל אותם? דתיים? אז מה, הם יהיו חילונים? אז אם תגיד שזה הבן שלו, נגיד כמו הרב עובדיה יוסף שזה מייחס אותו לבן שלו, אז מה הוא צריך, ילדים חילונים שילכו לו פה בעולם ויעשו לו עבירות? אז טוב, תגיד הם דתיים. אז מה הוא צריך, ילדים דתיים שיעשו לו מצוות? מי אמר שזה מהרצון שלו בכלל? קודם כל זה מחלוקת בכלל אם הוא יצא ידי חובה בדבר הזה, כי איך שהוא נפטר הוא כבר פטור במתים חופשי, אין לו מצוות פרו ורבו. אבל למה שבן אדם בן 19 אתה הופך אותו לאבא בעל כורחו אחרי מיטתו בלא ידיעתו ובלא הסכמתו? מה, אין כאן שאלה מוסרית מה רצון הבן אדם? על הגוף שלי אני לא שליט אחרי שאני נפטר? זה קושיה ראשונה. קושיה שנייה לא נעים לי להגיד אותה, אבל אני אגיד כי זה הסוגיה שלנו היום. צריך להיות מאוד בוגר כדי להכיל את השיעור הזה. זה לא שיעור של... צריך להיות בעל מדרגה כדי להבין את השיעור. לא פחות ולא יותר, שמעתי על יותר ממקרה אחד שהאימא של החייל רוצה להתעבר בזרע של הבן שלה. זה לא נקרא ממזר? מה אתם אומרים? קודם כל, זה לא נשמע טבעי בעליל. לא נשמע טבעי. לשופטים, הכל נשמע טבעי, כי גם גבר עם גבר להביא ילד דרך אם פונדקאית זה טבעי. אבל כשאתה אומר שזה לא טבעי, אתה חשוך, אתה לא מציעו לך כל מיני מימי הביניים, אתה לא מפותח, אתה לא נאור, אבל כאן כל אדם יסכים שיש כאן משהו צורם, משהו שהוא לא חלק, משהו שהוא לא גלט. האמא רוצה להתעבר מהזרע של הבן שלה? לאן, זה נשמע לך הגיוני? לא. אז פעם מישהו שאל אותי, אם האמא כבר התעברה מהזרע של הבן שלה? זה דווקא היה שאלה מהדרום. האם הילד ממזר או לא ממזר? מה אתם אומרים? ממזר או לא? מחלוקת אחרונים. רבותיי, הגמרא אומרת שירמיה הנביא ירד לאמבטיה ויצא ממנו זרע בעל כורחו, ואחרי זה באה ביתו של ירמיה ונכנסה לאמבטיה והתעברה מהזרע של אבא שלה, ולילד קראו בן סירה. בן סירה גימטריה ירמיה. אז הילד הזה בן סירה, האם הוא נקרא ממזר או לא? שם זה היה תאונה, שגגה, אבא ירד, אחרי זה האישה ירדה, אז הבת ירדה. אבל כאן באופן יזום אתה תלך תכניס את הזרע של הבן בתוך הרחם של האמא? זה נשמע לך טבעי? עזבו עכשיו נשמע טבעי, זה שאלות לפקולטה של בית המשפט העליון. אבל מה הדין אם הכניסו זרע באשת איש? היא הייתה מוכנה להתעבר. האם הילד הזה נקרא ממזר או לא? הבנתם את השאלה? אותו דבר. הכניסו את הזרע באמא של הילד, או הכניסו את הזרע באשת איש שנשואה כבר, והיא הייתה מוכנה להתעבר מהחייל הזה. הילד הזה נקרא ממזר או לא? לא, כן, כן, לא. רבי יהודה רוזניס עליו השלום היה בעל המשנה למלך, הוא היה שר הצבא של השליט הטורקי. משנה למלך פרק תתוו מלכות אישות על אחד הלד, אני קורא, אין ספק שאישה כזאת לא נאסרה על בעלה משום שלא הייתה כאן ביאה. אז הילד לא ממזר. למה? כי לא הייתה כאן ביה, ואני רציתי לדגדג את הגמרא בחגיגה בדף תת עמוד א', זה הבעל הערווה והוליד ממנה ממזר, רק אם בעל הערווה הוליד ממנה ממזר, אבל אם הוא לא בעל הערווה, המזרק בעל הערווה, הילד לא נקרא ממזר. אז באמת אם האמא רוצה ילד מהבן שלה, כמו אותם שאלות, לכאורה בדרך פלפול, זה לא נקרא ממזר, אבל אני שואל אתכם ממי נפשך, אם זה הבן שלו, אז זה לא ממזר. אם זה ממזר, אז זה לא הבן שלו. זאת אומרת, אתה לא יכול לתפוס את שתי הקצוות ולקחת רק את הקולות. אם זה נקרא הבן שלו, אז חייב להגיד שגם הילד ממזר, כי זה הבן של הבן שלה. הבן של הבן שלה, אז הילד ממזר. ואם תגיד שזה לא נקרא הבן שלו, אז אולי אפשר לומר שהילד לא ממזר. אתם מבינים מה אני מדבר? אתם איתי? אז תחליט, אם זה הבן שלו, אז הילד הזה הוא גם ממזר. ואם זה לא הבן שלו, אז אולי הילד הזה, קשה לתפוס פה רק קולות. בכל מקרה, בקיצור רבותיי, אחותו רוצה להתעבר מהזרע, מותר? אלה קושיות. שלוש, אני שואל אתכם, מה טובת הילד הזה? אתם חושבים על עצמכם, אתם חושבים על החייל המת, החייל המת מת. אין מה לחשוב עליו, הוא בגן עדן. אין מה לחשוב עליו, הוא טוב לו איפה שהוא נמצא. זהו, השם בחר שהוא ימות על קידוש השם, בהנחה שקראת לשם ייחוד ואת כל מה שאמרתי, הוא עשה תשובה לפני המערכה בקרב, טוב לו שמה. משכנות שעננים, צלצלי שמה, צלצלי תרועה, על כל הרוג מלכות יש אלף מלאכים, כל מלאך אלף פיות, כל פה אלף לשונות, כל לשון אלף מנגינות. כמה נהנים שמה, מרימים אותם שמה, טוב להם שמה, חקוקים בפורפירה של הקדוש ברוך הוא, מתגדלים, מזדקים, טוב להם, החיים שלהם שמה הרבה יותר טובים, נסו הם על המנוחות, עזבו אותנו להנחות. אז הם שמה, החייל טוב לו. אז למי אתם רוצים להביא את הילד הזה? למי? בשביל המשפחה. כי למשפחה יש קושי להסתגל למציאות בלי האהוב שלה. אז אתם עושים את זה בשבילכם. למה אתם לא חושבים על הילד הזה שיצא? הילד הזה שיצא היה רוצה לבוא לעולם? כן או לא?
לא.
לא יודע. יתמות מתוכננת? אם אדם היה לו ילד והאבא מת בתאונת דרכים ועכשיו הילד הזה בלי אבא, ככה רצון השם יתברך. ככה אילת, היא לא הציבת הסיבות יצרה את זה, אבל אתה תיצור אבא מראש שאין לו אבא, ילד מראש שאין לו אבא, למה תביא אותו לעולם אכזר בלי אבא? בתקופת חז"ל זה היה הרבה יותר חמור, כי האבא היה מלמד את הילד שלו, אבל גם עכשיו, איזה ילד, למה שהילד הזה ירצה להיות בעולם בלי אבא? אתם יודעים איזה קושי פסיכולוגי יכול להיות לילד הזה? ישימו לו תווית חברתית. איזה תווית? של מי שנולד כדי לשמר את הזיכרון של האבא שלו שמת. יש קראו לילדים האלה נרות זיכרון חיים, יש קראו לילדים האלה מצבות חיות, ואם האמא הביאה אותו, איך יקראו לילד הזה? מואב? היה פעם איזה ילד אחד, אישה אחת ראתה את הילד שלה, אמרה לו, אביך אבי, ואבי, ואני אחותך, ואבי הוא סבך, ואתה בני. וואי, איזה משמש היה שם. אביך אבי, ואבי הוא סבך, ואני אחותך, ואתה בני. איך זה יכול להיות? אז מי אמר למי? הבת של לוט אמרה לבן שלה, אביך אבי, יש לנו אותו אבא, ואבי הוא גם סבך, כי זה אבא שלה, ואני אחותך, ואתה בני. אתה מבין איזה יצור יצא? אביך אבי, ואבי הוא סבך, ואני אחותך, וסבתא שלך עם דודה שלך. אתה רואה מה? אתה רואה איזה טירופים הולך פה בעולם. עכשיו אני שואל, למה שהילד הזה ירצה לבוא בעולם שהסבתא שלו זאתי גם אמא שלו? למה? למה? לא העדר עדיף טוב ממציאות? אני כבר לא מדבר על זה שרוצים לקחת סתם אמא אקראית. אבל פה האמא רוצה? למה שהילד הזה ירצה להיות בעולם? לא יודע, קשה לי מאוד עם הדבר הזה. ולעניות דעתי, אם האמא רוצה להתעבר, פשוט שזה אסור. וטוב שהילד הזה לא יבוא בעולם מאשר יבוא בעולם. הקושיה הרביעית שיש לי על השלב השני, מעמד הילד בהלכה, בחברה. הגורמים המוסמכים דנים מה הסטטוס של ילד הזה. האם הילד הזה נקרא יתום צהל? אבא שלו מת. האם זה נקרא יתום צהל שהוא מקבל תקציבים מהמדינה? המדינה מיירה לעשות סייגים. והיא אמרה, רק אם זה האימא, הבת זוג הקבועה שהייתה למת, אז הוא נקרא יתום צהל. אם לא, לא. רבותיי, לסיכום, הבאתי שתי שלבים. שלב הראשון קודם שאיבת הזרע, שלב השני אחרי שאיבת הזרע. היו לי קושיות על שני השלבים. על השלב הראשון היה לנו ג' קושיות. איך מותר לשאוב ממנו הרי הנאה מן המת אסורה? שתיים, לקבור צריך את כל המת ולא חלק מהמת, ואתה לוקח ממנו חלק. שלוש, אתה מבזה את המת, מחטט בגוף שלו, עושה לו מה שאתה רוצה. אז על השלב הראשון יש לנו קושיות. על השלב השני גם יש לנו קושיות. אחד, מי אמר לך שהנפטר היה רוצה את הילד הזה בעולם? שתיים, למי אתה מזריק את הזרע? אתה מזריק את הזרע לאיזה אישה שהוא בחיים לא ראה? למה שמת ירצה שהילד שלו יהיה ממישהו שהוא בחיים לא ראה? ואם זה אמא שלו, תאמינו לי שהחייל אם היה יכול להיקם מהקבר והיה אומר לה, אל תעשי את זה. ודבר שלישי, מה טובת הילד? למה אתה חושב רק על עצמך? ודבר רביעי, מה מעמד הילד בחברה? תצמיד לו כל מיני תוויות ויסמנו אותו ויסתכלו עליו, אז אולי באמת היעדר טוב ממציאות. מה הנפקמינה בין שתי השלבים? באדם נשוי שהקפיא זרע בבנק הזרע ולצורך שימושים עתידיים, מתי עושים את זה שלא תדעו, שלא תדעו? אדם שמצאו לו את המחלה וצריך לעבור טיפולים כימותרפיים, אז ממילא זה עלול לפגוע בכושר הפריאה והרבייה שלו. אז מה שעושים, הוא מוציא את הזרע ושם אותו בבנק הזרע. אז עכשיו אחד כזה שהוציא את הזרע ושם אותו בבנק הזרע, והוא תכנן ללכת לעבר את אשתו, ומת בתאונת דרכים. אז עכשיו אשתו באה ואומרת, הנה, הזרע נמצא כבר. כל הקושיות הראשונות, על השלב הראשון אין. אין כאן ביזיון המת, אין כאן הנאה מגוף המת, כי הוא כבר הוציא את זה בחיים חיותו. יש לנו קושיות על השלב השני, זה קושיות אתיות. האם הוא רצה? כן, הוא רצה. הנה, מעשיו מוכיחים עליו שהוא רצה. ופה אתה לא מדבר על האמא בכלל, אתה מדבר על הבן. אתה מדבר על אשתו, אז כאן מקרה הרבה יותר סביל. אתם איתי? אתם מבינים מה אני מדבר? יופי. להלכה רבותיי, בואו נגיע להלכה למעשה, בזה נסיים. כל אלה ערעורי דברים שאלו בי כשנשאלתי בשאלה, ולהלכה אני לא מתיר שום דבר כזה, בשום פנים ואופן. למה? גם שאני מנסה להיות מאוד ליברלי ופתוח וכוח דהיתר עדיף, אבל כאן אתה פותח תיבת פנדורה עצומה של בעיות מורכבות בהלכה, במוסר, באתיקה, גם למת וגם לילד הזה. וכל שכן עם האמא הזאת, האמא של החייל, אז זה בעיות, בעיות קשות ביותר, ולכן אישית אני לא מתיר דבר כזה, ולא אכפת לי מה הנסיבות. אפילו אם הוא נשוי, ואפילו הייתה לו אישה קבועה, ואפילו בלי ילדים בכלל, ואפילו התיר צוואה ביולוגית, כל זה אני לא הייתי מתיר דבר כזה. לקחת זרע ממת ולהכניס את עצמך לרגליים של הנעליים של אלוהים, ואתה תגיד מה טוב ומה הוא היה רוצה ומה הוא לא היה רוצה ואיך לעשות את זה. גם אם המת השאיר צוואה ביולוגית, אני לא מתיר את זה. אבל רגליים לדבר שהוא רוצה, הוא גילה דעתו, הוא חיווה דעתו שהוא רוצה. אבל גם שהוא רוצה, מי אמר לך שהשם רוצה? מה, זה נראה לך דבר כל כך פשוט להתעסק במתים ולבזות את המתים וליהנות מהגוף של המתים? לכן אני אישית מושך את היד מההלכה הזאת. ואתם רוצים לעשות זיכרון למת, תפתחו בית מדרש, קראו לו יעקב, תפתחו בית מדרש אוהלי יעקב, קראו לו אברהם, תפתחו בית כנסת חסד לאברהם, קראו לו יצחק, תפתחו גמח יצחק ירנן. יעשו את הדברים האלה לעילוי נשמת, זה ישאיר זיכרון, כמו שאבותינו ואבות אבותינו תמיד עשו את זה. לא צריך היום להשתמש בכל הפערים הטכנולוגיים ובכל השימושים שיש לנו כדי ליצור מוטציות, מציאויות חדשות שלא ברור שרוח חכמים נוחה מהם. ולכן לעניות דעתי, גם שהלב דואב עד השמיים ויש כאב עמוק מאוד בכל חייל שנפטר, זה לא כזה הלכה פשוטה. אני לא רוצה לפסוק בסכין החריפה, כן או לא, כל אחד ילך לרב שלו וישאל אותו. אז ממילא אני השארתי את הדלת פתוחה, יש רבנים גדולים, יש פוסקים גדולים, כל אחד יעשה שאלת חכם. אישית אני מושך את הידיים שלי וכל אחד ילך לחכם וישאל אותו את השאלה, למה אני נוטה למשוך את היד מהדין הזה? כיוון שזה עלול לפתוח תיבת פנדורה איומה. אתה לא יודע אם אתה תתיר דבר כזה לאן זה יגיע. אם אתה מתיר דבר כזה, אתה לא יודע אם אישה הולכת עם הבן שלה, אם מתעברת מהדוד שלה, ואחרי זה הילד הזה יראה את אחותו, יראה את... אתה הופך להיות אנדרלמוסיה, הזהות היהודית מתשטשת, אילן יוחסין מתשטש, אתה יכול לגרום כאוס גדול בכל אילן יוחסין הטהור של עם ישראל, וגם יש כאן שאלות אתיות קשות על המת, מי אמר לך שהוא היה רוצה, ועל החי, על הבן הזה, מי אמר לך שהוא היה רוצה להיוולד בלי אבא? אז למה אתה מכריח אותי לבוא לעולם בלי אבא? אם מהשמיים הביאו אותי בלי אבא, אני מבין, אבל מראש ליצור יתמות מכוונת? למה? למה? איפה השאלה של הילד? אבל אני לא בטוח שזה ישכנע את השופטים בארץ. למה? כי השופטים בארץ הסכימו שמותר אבא ואבא. אז אם אבא ואבא מותר, אז מה ישנה שבלי אבא יהיה מותר? קל וחומר, יגיד לך אהרון ברק, קל וחומר, ותענה לו אסתר חיות, כל שכן. אז ממילא אני את הפסיקות המורכבות מהן אלה מניח לגדולי ישראל, אישית קשה לי להתיר את זה, וכמובן אין לך אלא מה שבפרט. אם יהיה כל מקרה צריך לדון אותו לגופו, אם הוא כבר השאיר את הזרע לפני שהוא נפטר ואין לו בנים וזו בת זו קבועה, נו, עוד יש מה לדון, יש מה לפלפל. אבל ברגע שאתה מדבר איתי על כל מיני החלאות כאלה, להוציא ממת את הזרע, והאימא רוצה והסבתא והדודה והאחות של ודוד של ואולי ככה ולא יודע, לא יודע, אני נוטה, הרגשת ליבי נוטה יותר לעשור מאשר להתיר. אבל יהיה רצון שכל השאלות האלה יהיו רק הלכתא למשיחא, ולא נצטרך להתמודד עם שאלות כאלה הלכה למעשה. אני רק רוצה להזכיר ששבוע הבא ועוד שבועיים לא יתקיים השיעור. אנחנו יוצאים לפגרה קצרה, והשיעור הבא יתקיים עוד 3 שבועות. אני מקווה שהשיעור הבא יהיה על כניסה לבית המקדש. איך יהיה מותר, ולמי מותר, ומתי אסור. יש הרבה פלפולים הלכתיים. אני מקווה שיבנה המקדש עד שאני אחזור. ואז נוכל לעשות שאלות ופלפולים על כניסת בית המקדש, על קורבנות, על ברכות, האם מותר לברך על המשיח, מה מברכים על המשיח, מה מברכים על הגאולה, מה מברכים בתחיית המתים. אז כל הדברים האלה, אנחנו, זה השאלות שאנחנו רוצים לדון בהם, ולא שאלות טרגיות כמו אלה. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. אישה שהוא בחיים לא ראה, למה שמת ירצה שהילד שלו יהיה ממישהו שהוא בחיים לא ראה? ואם זה אמא שלו, תאמינו לי שהחייל אם היה יכול להיקם מהקבר והיה אומר לה אל תעשי את זה. ודבר שלישי, מה טובת הילד? למה אתה חושב רק על עצמך? ודבר רביעי, מה מעמד הילד בחברה? תצמיד לו כל מיני תוויות ויסמנו אותו ויסתכלו עליו, אז אולי באמת היעדר טוב ממציאות. מה הנפקמינה בין שתי השלבים? באדם נשוי שהקפיא זרע בבנק הזרע, ולצורך שימושים עתידיים, מתי עושים את זה שלא תדעו, שלא תדעו? אדם שמצאו לו את המחלה וצריך לעבור טיפולים כימותרפיים, אז ממילא זה עלול לפגוע בכושר הפרייה והרבייה שלו. אז מה שעושים, הוא מוציא את הזרע ושם אותו בבנק הזרע. אז עכשיו אחד כזה שהוציא את הזרע ושם אותו בבנק הזרע, והוא תכנן ללכת לעבר את אשתו, ומת בתאונת דרכים. אז עכשיו אשתו באה ואומרת, הנה, הזרע נמצא כבר. כל הקושיות הראשונות, על השלב הראשון אין. אין כאן ביזיון המת, אין כאן הנאה מגוף המת, כי הוא כבר הוציא את זה בחיים חיותו. יש לנו קושיות על השלב השני, זה קושיות אתיות. האם הוא רצה? כן, הוא רצה. הנה, מעשיו מוכיחים עליו שהוא רצה. ופה אתה לא מדבר על האמא בכלל, אתה מדבר על הבן. אתה מדבר על אשתו, אז כאן מקרה הרבה יותר סביל. אתם איתי? אתם מבינים מה אני מדבר? יופי. להלכה רבותיי, בואו נגיע להלכה למעשה, בזה נסיים. כל אלה ערעורי דברים שעלו בי כשנשאלתי בשאלה, ולהלכה אני לא מתיר שום דבר כזה, בשום פנים ואופן. למה? גם שאני מנסה להיות מאוד ליברלי ופתוח וכוח דהיתרא עדיף, אבל כאן אתה פותח תיבת פנדורה עצומה של בעיות מורכבות בהלכה, במוסר, באתיקה, גם למת וגם לילד הזה. וכל שכן עם האמא הזאת, האמא של החייל, אז זה בעיות קשות ביותר, ולכן אישית אני לא מתיר דבר כזה, ולא אכפת לי מה הנסיבות. אפילו אם הוא נשוי, ואפילו הייתה לו אישה קבועה, ואפילו בלי ילדים בכלל, ואפילו התיר צוואה ביולוגית, כל זה אני לא הייתי מתיר דבר כזה, לקחת זרע ממת ולהכניס את עצמך לרגליים של הנעליים של אלוהים, ואתה תגיד מה טוב ומה הוא היה רוצה ומה הוא לא היה רוצה ואיך לעשות את זה. גם אם המת השאיר צוואה ביולוגית, אני לא מתיר את זה. איי, אבל רגליים לדבר שהוא רוצה, הוא גילה דעתו, הוא חיווה דעתו שהוא רוצה. אבל גם שהוא רוצה, מי אמר לך שהשם רוצה? מה, זה נראה לך דבר כל כך פשוט להתעסק במתים? ולבזות את המתים? וליהנות מהגוף של המתים? לכן אני אישית מושך את היד מההלכה הזאת. ואתם רוצים לעשות זיכרון למת, תפתחו בית מדרש. קראו לו יעקב, תפתחו בית מדרש שואלי יעקב. קראו לו אברהם, תפתחו בית כנסת חסד לאברהם. קראו לו יצחק, תפתחו גמח יצחק ירנן. יעשו את הדברים האלה לעילוי נשמת, זה ישאיר זיכרון, כמו שאבותינו ואבות אבותינו תמיד עשו את זה. לא צריך היום להשתמש בכל הפערים הטכנולוגיים ובכל השימושים שיש לנו כדי ליצור מוטציות, מציאויות חדשות שלא ברור שרוח חכמים נוחה מהם. ולכן לעניות דעתי, גם שהלב דואב עד השמיים ויש כאב עמוק מאוד בכל חייל שנפטר, זה לא כזה הלכה פשוטה. אני לא רוצה לפסוק בסכין החריפה, כן או לא, כל אחד ילך לרב שלו וישאל אותו. אז ממילא אני השארתי את הדלת פתוחה, יש רבנים גדולים, יש פוסקים גדולים, כל אחד יעשה שאלת חכם. אישית אני מושך את הידיים שלי וכל אחד ילך לחכם וישאל אותו את השאלה, למה אני נוטה למשוך את היד מהדין הזה? כיוון שזה עלול לפתוח תיבת פנדורה איומה. אתה לא יודע אם אתה תתיר דבר כזה לאן זה יגיע. אם אתה מתיר דבר כזה, אתה לא יודע אם אישה הולכת עם הבן שלה, אם מתעברת מהדוד שלה, ואחרי זה הילד הזה יראה את אחותו, יראה את... אתה הופך להיות אנדרלמוסיה, הזהות היהודית מתשטשת, אילן יוחסין מתשטש, אתה יכול לגרום כאוס גדול בכל אילן יוחסין הטהור של עם ישראל, וגם יש כאן שאלות אתיות קשות על המת, מי אמר לך שהוא היה רוצה, ועל החי, על הבן הזה, מי אמר לך שהוא היה רוצה להיוולד בלי אבא? אז למה אתה מכריח אותי לבוא לעולם בלי אבא? אם מהשמיים הביאו אותי בלי אבא, אני מבין, אבל מראש ליצור יתמות מכוונת? למה? למה? איפה השאלה של הילד? אבל אני לא בטוח שזה ישכנע את השופטים בארץ. למה? כי השופטים בארץ הסכימו שמותר אבא ואבא. אז אם אבא ואבא מותר, אז מה ישנה שבלי אבא יהיה מותר? קל וחומר, יגיד לך אהרון ברק, קל וחומר, ותענה לו אסתר חיות, כל שכן. אז ממילא אני את הפסיקות המורכבות מהן אלה מניח לגדולי ישראל, אישית קשה לי להתיר את זה, וכמובן אין לך אלא מה שבפרט. אם יהיה כל מקרה צריך לדון אותו לגופו. אם הוא כבר השאיר את הזרע לפני שהוא נפטר ואין לו בנים וזו בת זוג קבועה, נו, עוד יש מה לדון, יש מה לפלפל. אבל ברגע שאתה מדבר איתי על כל מיני החלאות כאלה, להוציא ממת את הזרע, והאימא רוצה והסבתא והדודה והאחות של ודוד של ואולי ככה, לא יודע, אני נוטה, הרגשת ליבי נוטה יותר לעשור מאשר להתיר. אבל יהיה רצון שכל השאלות האלה יהיו רק הלכתא למשיחא, ולא נצטרך להתמודד עם שאלות כאלה הלכה למעשה. אני רק רוצה להזכיר ששבוע הבא ועוד שבועיים לא יתקיים השיעור. אנחנו יוצאים לפגרה קצרה, והשיעור הבא יתקיים עוד 3 שבועות. אני מקווה שהשיעור הבא יהיה על כניסה לבית המקדש. איך יהיה מותר, ולמי מותר, ומתי אסור. יש הרבה פלפולים הלכתיים. אני מקווה שיבנה המקדש עד שאני אחזור, ואז נוכל לעשות שאלות ופלפולים על כניסת בית המקדש, על קורבנות, על ברכות. האם מותר לברך על המשיח? מה מברכים על המשיח? מה מברכים על הגאולה? מה מברכים בתחיית המתים? אז כל הדברים האלה, זה השאלות שאנחנו רוצים לדון בהם, ולא שאלות טרגיות כמו אלה. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות.